המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן. הערב במהדורה המרכזית, משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו יחל בכ"א אדר, יום לאחר כינונה של הכנסת החדשה. כך נמסר היום ממערכת בתי המשפט. המצב בדרום, צה"ל ביטל הקלות אזרחיות שהוטלו על הפלסטינים בדרום בעקבות השקט היחסי ביישובי עוטף עזה. בין היתר, התאפשר ל-2,000 פלסטינים להיכנס לישראל עם היתרי עבודה. ואם חשבנו שסגת המודח מטבריה, רון קובי, הסתיימה, יממה לאחר שנדחתה עתירתו בבית המשפט העליון, שב קובי ואתר היום בדרישה לדיון חוזר בהרכב מורחב של שופטים. בניסיון להיות רלוונטיים במערכת הבחירות, ישראל ביתנו מגישה היום תלונה במשטרה נגד אתר ברשת שחשף ציטוטים מחרידים של בחירי המפלגה נגד הציבור החרדי. המהדורה המרכזית ליום שלישי בשבוע, העורכת הראשית אסתי פלד, שימי ברוורמן על הביצוע הטכני, איתכם בצלאל כאן. שלום לכם, ערב טוב. שעה אחת לפנינו, ב-8, המרוץ לבחירות, מאולפן הוידאו של כל חי, עם איתי גדסי וישי לפידות. אז אנחנו בתוך מערכת בחירות שלישית, תוך שנה, אולי רגע לפני מערכת בחירות נוספת, אי שם בקיץ, אף אחד לא ידע איך זה ייגמר. ברקע, כתבי האישום נגד נתניהו, שיוקראו בבית המשפט המחוזי בירושלים, 3 שבועות בדיוק אחרי הבחירות. ואת השיח המרכזי בבחירות האלה, כמו בבחירות הקודמות, מוביל נתניהו, לאן שלא יפנה, רק לא ביבי ורק כן ביבי והכל סביב ביבי. אז איך זה ייראה בבית המשפט המחוזי בירושלים, כשהוא יעמוד שם בכ"א באדר, וכתב האישום יוקרא בנוכחותו של ראש הממשלה, אז זה בעצם שלב טכני של פתיחת המשפט, הקראת כתב האישום, ואז יתחילו לפתוח יומנים, ולנסות להבין מה הלוז של כל הצדדים, האם הוא יצליח להקים ממשלה ויהיה ראש ממשלה, הלוז שלו יהיה צפוף יותר, אם לא, זמנו יהיה פנוי יותר, ואז ניכנס לתוך תהליך ארוך מאוד של משפט שימשך מי יודע כמה, שנה, שנתיים, 3, ולא נשכח שהוא לא היחיד שעומד שם על הדין, עוד כמה בכירים הוגשו נגדם כתבי אישום, המול של ידיעות אחרונות, הבעלים לשעבר של בזק, ו-333 עדים, עדי הגנה רק מצד התביעה בעניין של נתניהו, מי יודע כמה עדי הגנה יהיו מהצד של נתניהו, בקיצור, עוד שנים ארוכות, רק לא ביבי, או רק כן ביבי. עד אז, נמשיך לעוד אולי מערכת בחירות, ועוד מערכת בחירות, והוא יהיה חלק מהחיים הציבוריים שיש כאן במדינת ישראל. בינתיים אנחנו בתוך מערכת בחירות, בעוד שבועיים פחות יום, יום הבחירות, והמפלגות מחדדות מסרים, מנסים להביא כמה שיותר קולות לכל גוש, לימין ולשמאל, בגוש החרדי, בגוש הימני, בגוש השמאלי, כולם כאחד מנסים למקסם קולות. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, שלום, ערב טוב.
שלום בצלאל, ערב טוב.
מיד ישמעו אותך.
אני בינתיים לא שומע את עצמי, אני מקווה ש...
גם אני לא שומע אותך, מיד נשמע אותך. אולי פה. ניסויים בשידור חי. יש לנו?
אחד, 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 אתה שומע?
עכשיו
גם אני שומע, יאללה.
טוב, אנחנו בתוך מערכת הבחירות, ומה יש לך חדש? שבועיים לפני, כולם בקמפיינים, את השידור התעמולה.
אני רוצה עכשיו לעשות משהו אחר, אוקיי? בוא נספר למאזינים, בשתי מילים, כי אני לא יודע אם זה מתאים למהדורה עכשיו לפתוח את זה יותר מדי, מה העבודה שלנו? מה עשינו מקודם לפני שעה? שישבנו ואמרנו, מה יש לנו לחדש היום לציבור המאזינים שלנו? כי בסוף זה מה שאנחנו עושים.
עוד פעם,
צריכים להביא להם, כן, צריכים להביא להם את מה שקרה היום, ואין, אתה יודע, השאלות כבר חוזרות על עצמם, ואתה כל פעם צריך למצוא את הזווית החדשה, ואת מה שקרה היום. אבל אני חושב שהיום הזה, כן יש כותרת אחת, וזה, איך נקרא לזה? ההסתערות של המפלגות החרדיות על הימין הדתי-לאומי. בוא נקרא לזה, ככה אנחנו רואים את פרוש.
מה זיהו את העובדה שיש מבוכה, בלבול, אנשים...
אבל זה היה יותר פעם, כי הרי באותה תקופה שהיה סכין בגב, כמו שקרה לזה, איתמר בן גביר, זה היה הרבה יותר חזק ואפקטיבי מאשר היום, לכאורה, כי אז זה עוד הפצע היה טרי ומדמם. היום אנחנו פתאום רואים שלמרות התקופה שעברה, הם פותחים מטה בבנימין, ואנחנו רואים את
בגוש עציון.
בגוש עציון. ראית גם מה הסלוגן? ראית את השילוט הגדול?
נהניתי, ימין למאדרין.
ומאיר פורש עוד מעט יהיה איתנו כאן.
בשעה הבאה באולפן המרוץ לבחירות.
אז הוא קיבל אות, יקיר, מה, גוש קטיף? במוזיאון גוש קטיף, אני זוכר, לא זוכר מה בדיוק זה היה. חוגי בית עושים, בתאל, בתפוח, בקיצור, בכל המעוזים, אבל מה זה יביא? כמה בסוף מנדטים זה יכול להביא משם?
אמרתי הבוקר בשידור, עברתי, לא סוד, כולם מכירים את הנתונים של הבחירות האחרונות ביהודה ושומרון, מי שעובר על הטבלאות, ג' זינקה שם, גם שעס אגב, אבל אנחנו מדברים עכשיו ליהדות התורה, זינקה?
רואים את זה באמת, השאלה שהייתה אז האם לעובדה שהצטרפו קהלים נוספים בבחירות הקודמות, שחלקם עדיין לא נמצאים היום ביהדות התורה, הייתה לזה השפעה מחרת, או שמה הם באמת יכולים להביא גם באופן עצמאי. אגב, ראינו את הרב לבנון, ראית היום גם אמר זהו, שמי ש...
עם מי הוא באמת?
הוא אומר שמי שמרגיש שהוא לא יכול להצביע לימינה, יצביע...
אגב, ראית את הסרטון של גפני יותר ימין מימין?
מה שהוציא היום כן. על אוסלו?
כן.
כן. כן. אני חושב ש...
בקיצור, מערכת בחירות מעניינת, מוזרה ומשעממת.
איך אמר בנט? כולם עלינו.
כולם עלינו. איתי גדסי, תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב. שר הביטחון, נפתלי בנט, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
טוב, אני רוצה לפני שנדבר פוליטיקה, בכל זאת שר הביטחון של מדינת ישראל מוביל את מערכת הביטחון, איזשהו עדכון ביטחוני, דרום, צפון, איפה אנחנו נמצאים?
ראו, אנחנו בעצם במערכה עקבית ומתגברת מול ראש התמנון, שהוא מקור רוב הצרות הביטחוניות של ישראל, וזה איראן. צריך להבין, תמיד מדברים על איראן בהיבט הגרעיני, אבל זה שליש מהעניין. שני שליש זה שכל הצרות של חיזבאללה נובעות מאיראן. איראן מממנת את חיזבאללה, מציידת אותם, מאמנת אותם, ופוקדת עליהם להטריד אותנו. אותו דבר חמאס. ובעצם עיקר השינוי שאנחנו עושים בעצם ימים אלה, זה לנסות להימנע ככל האפשר מלשלוח את החיילים שלנו לתוך לבנון, לתוך עזה, וללכת ולכוון את המאמצים שלנו לייבש, להחליש את ראש התמנון באיראן, כי זה לא הגיוני שהם יהיו חסינים. וזה הייתי אומר עיקר האירוע.
כלומר, איראן חלשה אומר גם חמאס חלשה?
איראן חלשה אומר, כל אויבינו נחלשים בצורה משמעותית, פחות כסף לרקטות, פחות כסף למשכורות של מחבלים, פחות תחזוקה של רקטות, ואני מעדיף רק כמוצא אחרון לשלוח את חיילי צה"ל לתוך עזה, את חיילי צה"ל לתוך לבנון, הייתי שם, נלחמתי גם בשנות ה-90 בחיזבאללה בלבנון, גם במלחמת לבנון השנייה כמפקד, לפעמים אין מנוס, ואני לא יכול להבטיח שלא נאלץ לעשות את זה, אבל... אני לא רוצה לשחק במגרש שלהם.
אז אמר נתניהו השבוע, אנחנו מכינים הפתעה לחמאס, על איזו הפתעה מדובר?
הרי זאת הפתעה, אנחנו אומרים לחמאס, מעשיכם יקרבוכם, מעשיכם ירחיקוכם, אם יש שקט, כמו שיש מתחילת השבוע, אנחנו נפתח, אין לנו בעיה שיהיו סוחרים, שיהיה דייג, שיהיה כל הדברים שלהם. בשנייה שהם מפריחים בלונים, אנחנו סוגרים את השיבר. על בלונים אנחנו מפציצים בסיסים. אני רוצה לעבור ממגננה למתקפה, וזה בעצם שם הסיפור של כל מה שקורה, וגם של תוכנית תנופה. אנחנו לראשונה מקימים פיקוד של איראן, בסדר? פיקוד איראן, וממנים מפקד לפיקוד איראן, כי לא יכול להיות שכבר 30 שנה, אנחנו שולחים את בנינו להקיז דם מול זרועות תמנון, והתמנון עצמו חי לו בשקט. לא, עכשיו המצב באיראן היום רע, רע מנצור.
אחרי חיסול סולמני בעיקר.
לא, 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 הרבה לפני. המצב הכלכלי שם, בגלל הסנקציות על הפנים, התלג ירד ב9.5%. יש מחאות המוניות של כל שכבות האוכלוסייה שאומרים למנהיגים, תפסיקו לבזבז את הכסף שלנו על ההרפתקאות שלכם הטרוריסטיות. זה לא מעניין אותנו, תדאגו לנו לאוכל, תדאגו לנו לדיור, תדאגו לנו למחירי דלק. והאדמה רועדת שם. אנחנו, בגלל שהאדמה רועדת, אנחנו מגבירים הילוך. מגבירים הילוך. כשאתה רואה את האויב שלך במצב מצוקה, אתה מגביר, אתה לא מפסיק, אתה מגביר. וזה הלוגיקה, ואנחנו נמשיך ולא נראית, כי כל דבר שאני יכול לעשות כדי לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל, ולהימנע מלהיכנס למלכודת אש שלהם, אני לא רוצה לשלוח חיילים לסג'איה, אם אני יכול להימנע, אם לא תהיה ברירה נעשה את זה. אבל אני לא רוצה עוד צוק איתן 3 ו-4 ו-5, ומלחמת לבנון 3, 4 ו-5, אני רוצה להחליש את ראש התמנון, ולגמור לו, ככה לחנוק אותו, שהאדם לא יזרום בזרועות, והחמצן לא יזרום, והזרועות תחלשנה.
טוב, נחכה להפתעה מול חמאס, אם יהיה צורך, כי בינתיים נרשמו היום מקלות, שאתה מאשר, הזכרת את הדייג, וכניסת סוחרים או פועלים פלסטינים לישראל.
כן, אבל זה על תנאי. אז על תנאי, תראה,
אני רק מנסה לחשוב, לו שר הביטחון היה מישהו אחר, והיה מקבל החלטה כזו, מה נפתלי בנט, הפוליטיקאי היה אומר לו.
לא, היה אומר, הרי מה אני אומר לחמאס, אני לא מתרשם מההודעות שלהם, הם הודיעו ביום שישי שמפסיקים חד צדדית את הבלון, אם הם באמת הפסיקו עד עכשיו, אז אני אומר, אוקיי, התחלתם טוב, לאט לאט ניתן לכם את זה, את זה, בשנייה שיהיה עוד פעם שיגורי בלונים, נסגור את השידלר. נורא פשוט, אני לא בדיל, לא בכלום, אבל אין לי משהו נגד אזרחי עזה, הם מסכנים. אני יש לי משהו, הדבר היחיד שמעניין אותי ביטחון התושבי האזור. עכשיו אני בעצם, אני עובד בשני מסלולים, המסלול האזרחי, יאללה ניתן להם צ'אנט, בינתיים יומיים עומדים בזה, בסדר, יעמדו עוד, יהיה להם טוב. אבל במקביל, אנחנו כמו שראש הממשלה אמר, אכן אנחנו מבשלים משהו, ואם לא יהיה מנוס, יהיה להם אביב מאוד מכאיב.
עוד לפני הבחירות אם יהיה צורך?
לא. אני לא מאמין, הבחירות התשובה, אני גם מעדיף לא בתקופת בחירות לעשות דברים, כי זה ייראה פוליטי והכל, אני נותן להם את הצ'אנס, מה אני לא רוצה? אני לא רוצה להיגרר לסבבים של יומיים, שלושה, יומיים, שלושה, זה מתיש אותנו, ובמובן הזה אני חושב שזה יותר נכון.
בוא נדבר, נעבור ברשותך על העניינים הפוליטיים, עוד פחות משבועיים הבחירות, ועושה רושם שככל שמדובר בגוש הימין, בשר התותחים של כולם, במרכאות, לא התכוונתי לבשר תותחים אמיתי, אבל מכל הכיוונים, הציונות הדתית מותקפת. נתניהו מנסה ללכת על הראש שלכם, קצת נרגע, יש הפסקת אש. עכשיו המפלגות החרדיות, מה זה אומר?
זה אומר שבעיקר משמאל, אנחנו רואים גם כחול לבן, גם מפלגת העבודה, גם התקשורת, כולם על הראש של הציונות הדתית, כולה שבעה מנדטים.
רק שבעה מנדטים. לעצור
אותנו. רק שבעה מנדטים, אני אומר. למה כולם?
לא איפה עשר?
זה לא אגב. זה לא בשביל המנדטים, זה בשביל להחליש אותנו. מאוד מאוד קשה לשמאל לראות שר ביטחון עם כיפה. מאוד קשה לשמאל לראות שרת משפטים ממפלגת הציונות הדתית. הם רואים את השינויים הגדולים, הם יודעים, הם רוצים להחזיר אותנו להיות חלשים, נטולי השפעה, כמו שהיינו לפני עשור, ו-15 שנה כשגירשו אותנו מגוש קטיף. הם יודעים שבנט הוא החסם למדינה פלסטינית, הם יודעים שבנט הוא החסם למסירת שטחים בארץ ישראל, וברגע, לכן כולם מנסים להחליש, כי זה מעצבן, אבל הם יודעים שכל עוד רוחי בי, אני לא אמסור סנטימטר אדמה מארץ ישראל לערבים. לא נותן אדמה.
זה מה שאתה אומר נכון לגבי השמאל, שלא רוצה לראות אותך במערכת הפוליטית מצליח, וזה בסדר. אני שואל אותך על הימין, על הימין החרדי, הימין הליכודי, כולם נגדך. לא אישית, אבל נגדך, לא, נגד הציונות הדתית.
תראה, אני מצר על כל המתקפות של הליכוד נגדנו, ואני יודע שכולם רוצים, כולם רוצים שאני אגיב ואתקוף חזרה את ראש הממשלה, אני לא אעשה את זה. כי זו המתנה הכי גדולה שאני יכול לתת לאויבים שלנו. האויבים שלנו רוצים לראות את ראש הממשלה ושר הביטחון מתגוששים, אני לא אעשה את זה. אני מקווה שראש הממשלה יסכיל גם הוא, אבל מה שלא יהיה, אני לא מתקיף בתוך המחנה. אנחנו מחנה לאומי, אנחנו צריכים לחזק את המחנה, הייתי רוצה לראות את הליכוד מביא קולות מכחול לבן ולא תוקף אותנו, אני מקווה שזה יקרה.
מה אתה חושב על כחול לבן, שגם עושה קמפיין בתוך הציונות הדתית, לך לגוש עציון, תראה שם כחול לבן, בהרבה מקומות, בגבעת שמואל, ברעננה, אתה מכיר את השכנים שלך. מאיפה מגיע העניין הזה, שאנשים מהציונות הדתית, אנשי ימין, רואים בכחול לבן אופציה רלוונטית ולכתחילה?
תשמע, זה לא יאמן. כחול לבן זה מפלגה של שמאלנים, שונאי דת. זאת האמת. שמאלנים, שונאי דת. הרי לפיד ואופר שלח, יוצא להם קצף מהשפתיים, בוא נסגור את מכינת אלי, בוא נסגור ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות, בוא נפנה 80 אלף מתנחלים, כמו שלפיד אמר, בוא נאשים שכל הכסף קבור בין יצר להתאמר, כמו שלפיד אמר. ומה זה כחול לבן? זה בעצם יש עתיד בתחפושת עם כמה עלי תאנה. זה שמאל מלא מלא, זה אנטי דת, אנטי זהות יהודית, והימין הימינה, כל המהות של ימינה, זה חיזוק הזהות היהודית של עם ישראל. כן, אני גאה. אני גאה לומר בבית הכנסת, אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו.
אבל השר בנט, הקמפיין של כחול לבן, בתוך הציונות הדתית, פונה לאנשים שנמאס להם מביבי, פונה לאנשים שיש להם, לא יודע, את הכאבי בטן האופנתיים, פעם זה נגד זה, פעם זה נגד זה, ולשם הם חותרים. אז אולי משהו לא בסדר גם בציונות הדתית, אם לא מצליחים להתאחד.
תשמע, הם רוצים לעצור אותנו. הם רוצים לעצור את ימינה, הם רוצים לעצור את תתבט, הם רוצים לעצור את הכוח שלנו, הם רוצים לעקור את הזהות היהודית של מדינת ישראל. כמה עושים בעניין תפילין? מה קרה שילד יכיר שמה ישראל? הרי הסבא של הסבא שלך ושלי במרוקו או בפולין או בצנה או, או, או בעיראק, מתו על קידוש השם, מתו בשביל להגיד שמה ישראל. אז עכשיו במדינה יהודית אנחנו נתבייש? מה קרה? מה קרה? קצת יהדות, קצת מסורת. אף אחד לא חוזר פה בתשובה. אנחנו בעד זהות יהודית למדינת ישראל. אנחנו בעד חיבור בין חלקי העם, בעד סליחות בימים הנוראים. אני גאה להיות יהודי, ואף אחד לא יעצור את ימינה. אף אחד לא יעצור את תתבט.
אני שומע את המשפטים האחרונים שלך, ושומע את הקמפיין של ש"ס בוקע מגרונך, השר בנט.
תראה, השס בוודאי הם לא אויב או משהו.
לא, 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 לא. כל המסרים שעכשיו אמרת זה הסרטונים המקסימים של שס, מדינה יהודית, יהדות, שבת, תפילין. לא שומעים אותך כל השנה מדבר כך.
אני במשך שנים, פשוט משך שנים, גם עושה פרשת שבוע כל שבת עם הבת שלי לפני שבת, ו מקדם, זה כל המהות שלי. עכשיו, כדי שבממשלה הבאה, הציונות הדתית לא תושלח לאופוזיציה, וכל מה שיקר לנו ירמס, כדי שלא נלך לאחור, כדי שנתקדם בריבונות על ארץ ישראל, במערכת המשפט, להשיב השופטינו כבראשונה, בביטחון, לא נוח להרבה אנשים שיש שר ביטחון עם כיפה, כדי שהכוחות החזקים שמאיימים על כל מה שיקר לנו לא יתגברו, וכדי שהליכוד לא ישכח לאן הוא שייך, צריך ימינה מאוד מאוד חזקה.
איך מביאים את ה-61? שאלת השאלות.
יציאה להצבעה. אני לא עוסק בשכנוע. אני קורא עכשיו לכל המאזינים, אם אתם במחנה הלאומי, ואתם לדעתי 100% מהמצביעים פה, הם אנשים שהם בעד ארץ ישראל שלמה, בעד זהות יהודית, בעד חיילי צהל, בעד תורה במדינת ישראל ובעד אחדות, כל מי שמאזין לי, שיצא להצביע. כמובן רצוי שיצביע תתבט ימינה.
פה אתה עושה כבר תעמולה. לא, אני מקבל שפוליטיקאים הימין יגיד, כל מי שמזוהה עם הימין שילך להצביע לאחת ממפלגות הימניות. זה הגיוני.
תקשיבו, אני רוצה לומר את זה באמת עכשיו לכל אישה ואיש ששומעים אותי כרגע. לא משנה איזו מפלגה אתם בימין. ועזבו קטטות. אנחנו הרי הולכים עם ביבי, ואני לא אשיב אש, גם אם נתניהו ימשיך לתקוף אותי, אני לא משיב אש. אבל אני אומר את הדבר הבא, היינו 60 מנדטים במועד א', והותאנו על ידי ליברמן, שעבד על כולם כאילו הוא ימין, ובעצם הוא שמאל והולך עם הערבים. כדי שנגיע ל-61, זה פוש קטן. כל אחד שיוציא את כל החברים שלו, את כל המשפחה שלו, את כל מי שזז, להצביע, להציע אותו, לקחת אותו, להצביע לימין. לא משנה כרגע, אני לא אגיד איזה מפלגה, פשוט להצביע לימין, כדי שננצח ונצא מהפלונטר, אפשר, אפשר להחזיר את הגאווה, את היהדות, את ארץ ישראל השלמה.
אתה רואה סיטואציה, השר בנט, למרות הכל עם ליברמן, למרות ההסתה שלו, למרות, לא יודע, זה נראה שהוא בשמאל, אתה רואה סיכוי, סיטואציה כזו או אחרת, שהוא חוזר לגוש הימין אחרי הבחירות?
לצערי לא. הוא עבר צד, הוא הפך להיות שמאל מלא מלא. פשוט שמאל מלא מלא, אני לא מבין, כנראה השנאה נגד נתניהו העבירה אותו על דעתו, כי המדינה יותר חשובה מהאגו, גם לכולנו יש רגשות והכל, אבל באמת, מה יותר חשוב מארץ ישראל, מהזהות היהודית, ופשוט נגד, 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 אין לי ספק, והוא כבר אמר שהוא יושב עם מרץ, הוא אמר, הוא יושב עם מרץ.
כלומר, עם הערבים גם, למרות שהוא מכחיש ויכחיש.
ברור, ברור. ממשלת, דמיינו את זה, ממשלה בראשות גנץ, לפיד, ליברמן, מרץ וערבים. אנחנו נאבד את כל מה שיקר לנו. אנחנו במצב חירום. מי שלא מבין את זה, אנחנו במצב חירום, ואין את הזכות לאף אחד לוותר על החובה המקודשת לצאת ולהצביע לימין, למחנה הלאומי, למחנה ארץ ישראל, למי שאתם מאמינים בהם, לא משנה מי, לעוצמה של העם שלנו, לחוזק
שלנו. כמעט אמרת עוצמה יהודית. השר בנט, אתה שר הביטחון. לא, אמרתי, כמעט אמרת עוצמה יהודית. אבל
לא, הם לא עוברים את אחוז החסימה. צריך רק למפלגות שעוברות לא לשרוף קולות. זה התנאי השני.
כן. טוב, שאלה אחרונה, פרשת הרפז, מנדלבליט, לא קשור אליך בשום צורה, אבל אתה שר ביטחון, השיחות מוקלטות בלשכת הרמטכ"ל, בטח גם בלשכת השר, וסיפור ההקלטות שסביב גבי אשכנזי, יהוד ברק, מנדלבליט, ואתה מכיר בטח את נבחי הסיפור הזה, כולל אולי מה שלא פורסם ומה שבצו איסור פרסום. כמה הסיפור הזה מעיד על יכולותיו של מנדלבליט או כישוריו לכהן בתפקיד שלו ולהעמיד לדין אישי ציבור, נתניהו למשל?
תשמע, אני לא למדתי את הסיפור הזה, כי זה מעין קופסה שחורה כזאת ששנים מדברים על זה. אני פשוט קם בבוקר, יורד לשטח, פוגש את חיילינו, את מפקדינו, כדי לשמור על כלל אזרחי מדינת ישראל. זה נושא שלא למדתי, אני יכול לתת לך סקופ. כשנכנסתי למשרד הביטחון, דאגתי להוציא את כל מכשירי הקלטה. אני יושב כרגע בלשכה בקריה, ואין פה שום מכשיר הקלטה.
בניגוד לתקנון.
לא, לא, לא בניגוד, בדיונים צבאיים, אני מכניס הקלטות מסודרות, כמו בקבינט. אבל אני לא מוכן שבכל דיון, מה זה הדבר הזה? למה צריך להקליט את כל מה שאנחנו אומרים? מה קרה?
לוועדת החקירה הבאה.
זה בסדר, אני בעד להביא תוצאות ולא להקליט. בכל מקרה, אני נורא נורא שמח שנתתם את ההזדמנות להבהיר לכולם את, כן. את החירום. אני אולי אספר סיפור אחרון.
כן.
אבא ואימא, אימא ואבא זכרו לברכה, אנחנו חזרנו בתשובה. הם גדלו חילונים בארצות הברית, לא הכירו כלום ביהדות, והיינו על, על, על כמעט המילימטר של, שאני חלילה הייתי גדל שם, מנותק מזהות יהודית, אולי בוודאי אני מניח שהייתי מתבולל. אין דבר יותר קדוש לי מלחיות פה בארץ הזאת, כיהודי, כאדם מאמין, ואני חושב שאנחנו חייבים לחזק את הזהות היהודית של מדינת ישראל, להיות גאים שאנחנו יהודים ולצאת ולהצביע.
בעוד שבועיים נדע אם המשימה הצליחה. שר הביטחון נפתלי בנט, יושב ראש ימינה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב. נצא לפרסומת ולאחר מכן נמשיך לעסוק בסוף הרעיון הזה שאלנו על פרשת מנדלבליט עוד מעט.
המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן. מיד נשוב. לידר פותחת את העונה בריצה. קונים נעלי ספורט ב-39 שקלים ומקבלים את הזוג השני בשקל אחד בלבד. שמעתם נכון, זוג שני בשקל אחד בלבד. כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי. עונג שבת בציפורי קלאס.
בואו ליהנות מסוף שבוע מרתק ומפנק, עם מגוון של עולמות במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, עולם של אהבה עם הרב אבנר קבס, עולם של חינוך עם הרב יוסלה אייזנבך, ועולם של טעמים מיום חמישי ועד מוצאי שבת בשפע של טעמים במתכונת הכל כלול. הזמינו עכשיו ותהנו כבר בשבת הקרובה. פרשת משפטים, מסוף שבוע מדהים בחדרים מפוארים עם תפריט עשיר ומגוון אטרקציות ופינוקים מעין עולם הבא. חייגו עכשיו, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה, גלת כשר למהדרין, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. חייגו, כוכבית 6275.
כשפניתי לביטוח הלאומי לבד, לא הצלחתי. כשנעזרתי בחברת לבנת פורן, קיבלתי הרבה כסף.
חלית? נפצעת? בזכויות רפואיות יש רק אחת שמנצחת. לבנת פורן.
כוכבית 2468, לבנת פורן.
שילן דיגיטל. מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף או למיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוף.
בחינם, בחינם! רק היום מחזירים לך 500,000 שקל על התקף לב. גברת, ממה סובלת? סוכרת? נביא לך 200,000 שקל, רק תחתמי פה, פה ופה. לגברת, לאדון, פיצוי ממש בונבון.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
בשר תחום טרי עטרה ב-29 שקלים ו-90 אגורות לקילו. גבינה צהובה טרה 200 גרם 7 שקלים ו-90 אגורות. חומוס אחלה 750 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות. בקנייה מעל 500 שקלים משלוח ב-10 שקלים.
מעיין 2000.
ובלי תנאי המבצע.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
7:28 כאן במהדורה המרכזית בכל חי. עכשיו אנחנו עם שר המשפטים לשעבר, הדוקטור יוסי ביילין. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
אני רוצה לדבר על פרשת מנדלבליט, הרפז, אשכנזי, שהולכת ומסתבכת, גם אהוד ברק עכשיו נגד אשכנזי, ולא מעט נגד מנדלבליט. אתה מכיר את נבחי הפרשה? מה שפורסם ומה שמותר לפרסם כמובן.
אין לי שום מושג לגבי הפרשה עצמה, מעבר למה שאני קראתי בזמנו בעיתונות וראיתי בטלוויזיה.
אוקיי, מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, ואנחנו יודעים לא הרבה, כי רוב ההקלטות חוסות תחת צו איסור פרסום, אז שאלה ראשונה, למה צו איסור פרסום? אם יש כל כך הרבה טענות, בוא נפתח את זה, השמש מחטאת כל דבר, אם הכל בסדר. דבר שני, כמה היועץ המשפטי לממשלה, במצב הנוכחי שהכל חסוי, אולי הוא נסחט על ידי פרקליטות המדינה או פרקליטים בפרקליטות?
אני לא חושב שהוא נסחט על ידי פרקליטות המדינה. לצורך מה?
כי יש תיק נגדו, כי יש תיק, יש משהו חסר.
זה סתם תיאוריית קונספירציה.
אוקיי.
הייתה פרשה מאוד לא סימפטית לפני 10 שנים, סביב מינוי הרמטכ"ל. אני שמח שיואב גלנט באמת לא התמנה כרמטכ"ל, אני לא הכרתי אותו קודם, אבל אחרי שהכרתי אותו אני שמח שהוא לא היה הרמטכ"ל. אבל בלי קשר לזה, היה כאן באמת איזשהו דבר מאוד לא סימפטי, סביב נייר שזויף וכו' וכו'. אבל האנשים הרלוונטיים בעצמם, אם זה מנדלבליט ואם זה גבי אשכנזי, לא היו מעורבים חלילה באיזשהו חשד לזיופים ודברים ביוצאים באלה. הבעיה הייתה, האם הוא היה בידו הנייר אצל גבי אשכנזי, היה צריך אולי לפרסם אותו קודם, או לתת אותו, או להעביר אותו קודם, ולא לשמור את זה אצלו. ומה שאני רואה מהתקשורת, זה השאלה לגבי מנדלבליט, אם היה צריך לתת את זה בצהריים או בערב, זה, כיוון שזה עבר כל זה, תהליכים משפטיים, והוחלט בסופו של דבר גם לסגור את התיק לגבי אשכנזי בגלל חוסר אשמה, וגם לגבי מנדלבליט זה לא בא לידי שום דבר של האשמה, אז אני מניח שלקראת הבחירות יש אנשים שיש להם עניין גדול כדי לפגוע גם בכחול לבן, אולי גם באמינות של מנדלבליט כיועץ
משפטי. טוב, בוא לא נחשוד באהוד ברק, ראש הממשלה לשעבר, שר הביטחון באותם ימים, כמי שרוצה לחבל באפשרות של השמאל לנצח, אבל הוא תוקף אתמול את גבי אשכנזי מראשי כחול לבן בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. יריבות אישית ביותר, וגם יכול להשפיע לרעת כחול לבן.
כן, זה בהחלט לא דבר נעים, ואני מניח שאהוד נושא איתו עוד צלקות מהפרשייה ההיא, שלא יוחסו לו, ללשכה שלו, דברים שלא היו ולא נבראו.
בעודנו מדברים, שר המשפטים אמיר אוחנה קורא ליועץ המשפטי לממשלה וגם לחבר הכנסת גבי אשכנזי לפזר, ככה הוא קורא לזה, את עננת החשד ולהתיר את פרסום ההקלטות עוד לפני הבחירות, כדי שנדע האם כתבי האישום, אני ככה מקצר, שהוגשו נגד ראש הממשלה היו קשרים למהדרין, זה פחות או יותר רוח הדברים שלו.
תראה, שר המשפטים הוא באמת אישיות מאוד סמכותית בתחום המשפטי, וכל מילה שהוא אומר ישקל הציבור, ואני מניח שגם זה ישקל בכובד ראש.
מערכת הבחירות הזו מעניינת גם בעיניך, למרות שאנחנו פעם שלישית השנה לא מדברים כמעט על נושאים מדיניים, הכותרת היא כן ביבי, לא ביבי.
אני לא הייתי מגדיר אותה כמעניינת, היא חזרה באמת על סיבובים קודמים שבהם יש מין מבוי סתום לשני המחנות של המרכז שמאל והמרכז ימין, והמפתח נמצא בידי ליברמן. ליברמן יכול היה להביא לקואליציה של שמאל או של ימין כבר בסיבוב הראשון, גם בסיבוב השני, וגם כנראה בסיבוב השלישי, זה מה שיקרה.
אולי גם ברביעי.
זה לא יקרה, כן, גם זה יכול לקרות, אם כי הוא הבטיח, לא בפעם הראשונה, שזה
נו,
לא יקרה הפעם.
אתה מאמין
אבל
לו?
אבל אני לא הייתי מגדיר את זה כמערכת מעניינת.
אתה מאמין לליברמן? את הפתרון שהוא מדבר ולא מוכן לומר מה הוא יכל למצוא לפני הבחירות הנוכחיות.
האמת היא שאני לא... אני לא כל מבין מה המוטיבציה שלו.
סינה לנתניהו.
התפיסה שלו...
הוא רוצה לראות את נתניהו הולך הביתה.
אם זאת המוטיבציה, אז מדוע הוא לא עשה את זה בפעם שעברה? מדוע הוא לא חבר לגנץ ולכחול לבן בפעם שעברה? מילא, בפעם הראשונה הוא אמר שהוא רק ילך עם הימין, אבל בפעם השנייה כבר זה לא היה הנדר הזה הותר. כך שאני לא בטוח שמה שאתה אומר זה המוטיבציה היחידה. יכול להיות שכן. על כל פנים, לצערי, המערכת תלויה מאוד בליברמן עצמו, באופן אישי.
אגב, בניגוד לאמירה הזו של לא מעט פוליטיקאים שהוא לשון מוזניים, הוא לא לשון מוזניים. לשון מוזניים זה אם אתה חותך לכאן או לשם, אבל אם אתה תוקע את המערכת, לא מאפשר לאף צד להקים ממשלה, זה לא לשון מוזניים. ההגדרה הפשוטה של הצמד מילים האלה. מסכים איתי?
ההגדרה המקצועית היא מפלגת ציר. מפלגת ציר היו הרבה פעמים, הרבה שנים החרדים, משום שבגלל האינטרסים של החרדים בנושא הדתי ובנושא החיים החרדיים, הם היו מוכנים ללכת גם עם הימין וגם עם השמאל, אם הדרישות שלהם בנושא של הישיבות ובנושאים אחרים יענו. הדבר הזה נפסק, כלומר, אם בשנים האחרונות, בעיקר בשנה האחרונה, עם הסיפור של הגוש החוסם, החרדים בעצם ויתרו על המעמד הזה של מפלגת ציר, שיכולה להתחבר גם לימין וגם לשמאל. ובאמת הם פינו את זה לליברמן, כי ליברמן גם כן, הוא לא יפתיע איש אם הוא ילך עם הליכוד, בוודאי אם לא יעמוד בראש נתניהו, והוא לא יפתיע איש אם הוא ילך עם כחול לבן. וכיוון שהתלות בו הפכה להיות לצערי הרב גדולה, אז אנחנו לא ניקח ממנו את, את התואר המדעי של מפלגת ציר. הוא מפלגת הציר של שלוש הבחירות האחרונות, ועשוי להיות גם ברביעית.
אני לא מוכן לעוד אחד, לעוד סיבוב כזה. די,
לפי ההנחה שלך, אתה כנראה יהודי, אני לא בטוח, אבל נדמה לי.
הדוקטור יוסי ביילין, תודה רבה, ערב טוב.
תודה לך.
צמד הפרשנים, מני גרשוורץ, ישי כהן, שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב, שלום.
טוב, לפי ההנחה שלי ולפי הזה, זה נראה שאנחנו עוד אוטוטו בעוד מערכת בחירות רביעית.
אני כל פעם אומר לך את זה בצלאל, כל פעם שאני שומע ממך את זה כאן בשידור, נזכר בשיחות שלנו ערב בחירות שלישיות כאן בשידור עם גדסי, שהתווכחנו מי המערכת בחירות שלישית או לא, והיום אתה יודע, כולם מדברים מערכת בחירות רביעית כמשהו שכבר בשגרה, אנחנו נכנסנו לשגרת בחירות מתמשכת, והעובדה שהפרשנים והעיתונאים והכתבים, כותבי הטורים וכולי, כבר לא צריכים להמר האם תהיה מערכת בחירות רביעית או לא תהיה מערכת בחירות רביעית.
מישהו עשה לי מנוי להודעה לבוחר במשרד הפנים, ומסרבים להפסיק את המנוי הזה.
או שהחותמת האלף מם דרי, יש לה עוד הרבה דיו.
כן, לא יודע, כן.
חותמת לבוחר.
טוב.
יחד עם זאת, יחד עם כל מה שנאמר, אני סובר שבמידה והמסר הזה, שאותו מעברים כל הזמן גם בליכוד וגם בשעת, שיש 300 אלף איש שישבו בבית ואותם צריך להוציא, אם אכן המסר הזה בסופו של דבר יחלחל מתחת לפני השטח, גם אם לא יורגש בסקרים, וראינו כבר דברים כאלה בעבר, למשל, בתוצאה המדהימה ששעת של 17 מנדטים. אף סקר לא צפה זאת. זה היה עבודה, זה היה מסר שחלחל מתחת לפני השטח והביא הפתעה. קרו דברים כאלה בעבר גם לקדימה, קרו גם דברים כאלה בעבר לאחרים. במידה והמסר הזה של 300 אלף יחלחל, ולפחות 150 אלף שיצאו מהבית, אזי אנחנו בהחלט נהיה...
השאלה אם יש את הסיכוי, את האפשרות להביא את המספר הזה, 300 אלף מצביעים חדשים, זה לא
כך. אז לכן אני אומר, זה 150, גם אם זה חצי מזה, אז מצבנו שונה לחלוטין, אפילו 150 אלף נוספת למפלגות הימין, במידה וזה...
לא, כל שהולך לימין צריך השמאל גם כן מהצד השני, צריך להביא 300 כדי להגיע לאותה 150, מתמטית כמובן.
נכון, ולכן ההנחה היא שבשמאל כבר פעם שעברה מיצו את הסיבוב, מי שאנטי ביבי כבר היה אנטי ביבי בסיבוב קודם, קשה להאמין שיש אנשים שהופכים להיות כעת יותר אנטי ביבי למרות ההישגים הגדולים שהוא הביא לאחרונה. השאלה אם הוא מצליח להחזיר אליו הביתה מישהו שהיה כבר בכחול.
יש בימין, מה שאתה אומר, בימין יש לו מעט אנשים מתוך אותם 300 אלף שלא יכולים להצביע, שמרגישים פספוס גדול, מרגישים אפילו תחושה של אחריות לכישלון גוש הימין, שאומרים, חשבנו שיש את זה בידיים של ביבי, וביבי בתוך מצליח להקים ממשלה, הם מרגישים כאן עכשיו את האחריות...
ואיפה הם היו בסיבוב השני?
התחושת הבטוח שניצחנו, ננצח את הבחירות, הכל בסדר, אבל הגדול, אני חושב שבאשפה...
לא, זה הרבה מעבר לתחושת הבטוח, זה גם אני חושב שהליכוד לא עשה את כל מה שהוא יכול היה לעשות, כדי להוציא אנשים לקלפיות.
ברור, היו, כבר דיברנו על זה שהוא היה ברשתות חברתיות במקום בשטח, אבל תוסיף לכך גם, ואני לא מזלזל בזה, כי אני פוגש לא מעט אנשים כאלו, אנשי ימין, שאומרים לי, תשמע, אנחנו אוהבים את ביבי, אנחנו חושבים שעושים לו עוול, אנחנו חושבים שהאיש הזה הוא המנהיג הכי טוב שהיה כאן בתולדות מדינת ישראל, אבל אי אפשר שהמדינה תלך לבחירות רביעיות בגלל איש אחד.
טוב, בואו נדבר רגע.
יש כאן איזון של שני דברים, גם הנושא של אותם אנשים שאומרים, ביבי דקי וטהור, אבל אי אפשר לגרום מדינה לבחירות רביעיות, וגם כאלו שמרגישים חוסר אחריות שלא יצאו להצביע בפעם הקודמת, השאלה כמה מהם יצאו להצביע וכמה מהם יצאו להצביע לסיעות הימין.
טוב, בואו נדבר רגע על גם יהדות התורה, גם ש"ס. ש"ס מוציא היום סרטון שמדבר ככה לבטן הרכה של הציבור המסורתי, סרטון סטייל העיתונאים ששרו עם נתניהו, אז דרי מנגן עם כמה חבר'ה מסורתיים, נראה סרטון משנות ה-80, זה סרטון אחד, מקסים, מצד אחר גפני מוציא סרטון נופת צופים של ימין, יותר ימין מימין.
לא, לא, אני לא מסכים עם הגדרה של יותר ימין מימין. אם תשים לב טוב, ההתנסחות שלו שם מאוד זהירה, הוא אומר, גדולי ישראל אף פעם לא אמרו לנו ללכת עם השמאל, אלא אמרו לנו ללכת עם הימין. הוא לא אומר את האמירה, למשל, לא נלך עם השמאל לעולם.
לא, הוא אומר, לא תמכנו באוסלו, התנגדנו לאוסלו.
כן, 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 המהות, השורה התחתונה היא ימין, אבל גם בגלל שאני, אתה יודע, כל כך הרבה שנים עוסקים בעניין הזה של מה מצבו האמיתי של גפני, איפה הוא עומד מבחינת ימין ושמאל, אז אין ספק שהסרטון הזה זו הצלחה עבור יהדות התורה, כן, יכול להרגיע הרבה מאוד, אבל זה עדיין לא מספיק, אוקיי, החבנדיקים, הימנים, אתה יודע, המובהקים שמחפשים התחייבות שלא נוותר על אף שעל מארץ ישראל, לא קיבלו את ההתחייבות הזו, כי גפני אכן בצדק אומר, עד כה גדולי ישראל לא הורו לנו, ומה שהם אומרים לנו, זה מה שאנחנו עושים. העבודה היא עבודה יפה בהחלט, הסרטון הזה, אני דווקא, יש לי ביקורת על הסרטון של שס, המסר מצוין, התכנים טובים, למה לא לבצע את זה בצורה איכותית?
טוב, ככה כל אתה מדבר על שנות ה-80, אתה לא יכול לחוט בשנות ה-80, אבל עדיין אני חושב שהסרטון שדיברתם עליו שניכם, סרטון מעולה שמדבר לא לקהל החרדי, צריך לזכור, זה סרטון שמדבר יותר לקהל העממי, מדובר, נאמר, אתה יודע, אנחנו בתקשורת חרדית, כולנו בכלל מכירים על מה מדובר, זה איזשהו סרט, איזושהי סרט.
לא, המאזינים שלנו לא יודעים מה מדובר מסיבה פשוטה, אנחנו לא רוצים לעשות תעמולה בשידור, אסור לנו, אז אי אפשר להביא סרטונים
כאלה. לא, אני לא מדבר על מה, אני מדבר על מה מבוסס הסרטון הזה, זה הסדרה בטלוויזיה שמדברת על המרוקאים בשנות ה-80 וכל העלייה לארץ ישראל, ואז אם אתה מסתכל על על הסדרה הזו, יש לא מעט אנשים מסורתיים, אלו שנחשבים פריפריה, מסות המסדרות, וכל אלו שרואים את הסדרה הזו, צופים בה ומרגישים שנזכרים לאחורה. וכשהם רואים את הדמויות המרכזיות באותה סדרה, יושבים לצד אריה דרי ומדברים על שס, מדברים על על האמונה הפשוטה, על התמימות, על מה היה, מה אנחנו רוצים שיהיה כאן במדינת ישראל, ומה רוצים לעשות כאן. אני חושב שזה סרטון שמדבר בול לקהל הזה, ואפילו יצליח. אתה יודע, אי אפשר לדעת כבר, דרי מתמודד כאן באמת באתגר לא פשוט. מצד אחד הוא מצליח לשמור, הוא רוצה לשמור על 9 מנדטים, מצד שני דיברנו על זה לפני רגע, על כך שנתניהו יורד וחורש את השטח, נמצא כמעט, כמו שדיברנו על כך שכמעט כל מי שמזן אותו לחוג בית...
חורש וחורך את השטח.
נכון, וכל מי שמזן אותו לחוג בית, מקבל אותו בבית שלו, באירוע, בעיר, במושב, ביישוב, ודרי צריך להתמודד עם זה, כי יש לא מעט, ואני אומר את זה, שאם דרי, למה אני חושב שאם דרי מצליח לשמור על 9 מנדטים, יותר פחות על 9 מנדטים, כמו על מספר הקולות שהביא בסיבוב השני, בסיבוב השלישי, הוא מצליח להביא אותם, זה יקרה הישג גדול מבחינתו, כי אותם אנשים, יש לא מעט אנשים, שהצביעו שס, ומרגישים גם על מה שדיברנו לפני רגע, ש... למה לא הצבענו בי, והנה, אתם רואים, גנץ היה המפלגה הכי גדולה, ולכן נתניהו הפסיד. השאלה אם דרי לאותם אנשים שרוצים להצביע לנתניהו חזרה, הם אומרים, אנחנו אוהבים את שס ורוצים את שס, אבל רוצים את ביבי כראש הממשלה, האם דרי מצליח לשמור אותם עם קמפיין, הצבעת דרי קיבלת שס, הצבעת דרי קיבלת ביבי, הנאמנות לנתניהו, גוש הימין, ועם הסרטונים האלו, האם דרי מצליח לשמר אותם בבית?
מה שדרי ודאי מצליח לשמר באמצעות כל החיבוק המאוד משמעותי לנתניהו, זה שנתניהו לא היה בשום שלב במהלך המשתי הקולות שאנחנו רואים שהוא עושה בכל סיבוב וסיבוב, בשום שלב הוא לא יכוון את זה לכיוון שס, נראה מאוד, מכבד מאוד.
טוב.
כן, לא, אבל המסר שאתה אמרת עכשיו, אישי, שבו הוא אומר למצביעים, הוא אומר להם, תשמעו, הלכתם לשס פעם שעברה, זה בסדר, הכל טוב ויפה, אבל הפעם אני חייב להיות קצת יותר מכחול לבן, אז בואו תחזרו לסיבוב אחד אליי, זה מסר שעלול להיקלט באוזניים של אנשים, אם נתניהו אומר את זה בצורה ישירה. אבל הוא לא יכול לומר את זה בצורה ישירה, בגלל המחויבות שיש לו לשר דרך.
ובגלל המתיחות הזו, או החשש הזה שמישהו ייקח לשני קולות, חובה לומר ששס מייצרת כאן קמפיין מאוד יפה, נקי, מרתק.
יצירתי
מאוד, מאוד יצירתי, גם מפתיעים כל פעם מחדש. ואתה נתת ביקורת על איך זה נראה, היה צריך יותר מקצועי, ואיש היה אמר, כך נראים שנות ה-80. בדיוק, אז הנה חזרנו לשנות ה-80.
אפשר להסתפק בזה.
כן, כן, בדיוק. ישי כהן ומניגר השוורץ, תודה רבה לכם, ערב טוב.
בשורות טובות.
פרסומת.
המהדורה המרכזית, עם בצלאל כהן. מיד נשוב.
תמיד חלמת להשפיע בעולם התקשורת? בואו ללמוד איך עושים את זה בבית הספר לתקשורת של כל חי. אצלנו תוכל ללמוד בעזרת השם את סודות המקצוע, עריכה, הפקה, יצירת תוכן רדיופוני ועבודה עיתונאית. הרצאות יימסרו על ידי בכירי אנשי המקצוע בתחום, בשילוב התנסות מעשית באולפני כל חי. קורסים נפרדים לנשים ולגברים. לפרטים נוספים 03-794-5081 או שלח מייל lk@strudel93fm.co.il.
היא חדשה, היא ענקית, היא באשדוד! הצטרפו עכשיו להגרלת המאה על דירת 4 חדרים, 110 מטר חדשה מהקבלן בלב אשדוד, רק ב-55 שקלים לחודש. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר וזוכים בדירת המאה. חייגו עכשיו, 02-500-40-30, 02-500-40-30.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, מגוון פינות אוכל פלוס כיסאות נוטפות קריזמה. החל מ-4,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
שיער קצרצר או ארוך וגולש? כך או כך, אין מה להתרגש. רעמת טלטלים? שיער חלק ועדין? למי אכפת? יש אדרין.
לא משנה איזה סוג שיער יש לכם, כשמדובר בכינים, המהדרין קונים הדרין. המומחה להגנה וטיפול בכינים וביצי כינים. הדרין וואנס, משמיד כינים וביצי כינים, והדרין פרוטקט, מונע התרבות כינים על הראש, בלי חומרי הדברה, ומתאים לשימוש מגיל חצי שנה.
חברים יקרים, אני רוצה ללמד אתכם שיר חדש, חזרו אחריי! כן, כן! מעיין 2000, מעיין 2000, רשת מזון חזקה, מבצעים בכל שנייה, אני רץ לשם כל בוקר מחדש.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת תרי"ג.
הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת תרי"ג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים. רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורית ותוכלו לזכות במתנות שוות.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה! למחזורי!
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוף.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
7:48 כמעט מסיימים. נטליה רוטנברג, שלום, ערב טוב לך.
שלום.
את עורכת אתר שדיברנו עליו כאן בשידור לפני שבועות אחדים, סכנה מביתנו, אתר שחושף, חשף וחושף את כל האמירות האוטו-אנטישמיות והמחרידות של ישראל ביתנו נגד המפלגות החרדיות, והיום ישראל ביתנו מגישה תלונה במשטרה נגד אתר שמפרסם נגדם דברים. זה האתר שלכם?
כן.
מה כל כך הפריע להם דווקא היום, כחי חודשיים שהאתר הזה פעיל?
אין לי מושג. כנראה שבגלל שמתחילים לדבר עליו, לצטט אותו, הרבה עיתונאים מדברים עליו, מצטטים אותו.
מוכרח לומר, ואני מוכרח לומר שהדיבור סביב האתר שלכם הוא אחרי הרעיון שהענקת כאן בכל חי, למעדורת הבוקר, זה יצר הד רב, ואני, מדי פעם אנשים שואלים אותי על זה, כי הציטוטים שיש שם, מהסרטונים של ישראל ביתנו ואנשיה, ומסרטונים ומפוסטים, מחרידים באמת. השאלה, כמה החשיפה הזו שלך באתר הזה, על מה שהם מדברים, על היהודים, על החרדים, מפריע לציבור העולים שאיננו מצביע לישראל ביתנו, שכן רוצים להצביע והם נרתעים.
תראה, אנחנו מזועזעים, זה פוגע בעצם בעלייה שלנו לישראל, אנחנו לא ציפינו שנשמע פה קולות האלו, אנחנו לא שמענו אותם ברוסיה כשהיינו נרדפים, זה כאילו ופשוט פה זה חופשי, הם לא פוחדים משום דבר, אנחנו התלוננו למשטרה, ואין ציבור, אין עניין לציבור.
נגד מי התלוננת במשטרה?
נגד כל מיני אנשים שכותבים שהגיע הזמן לעשות פוגרומים נגד חרדים. אחד מהם אפילו התקשר עליי ואיים עליי, ואמר שיתבע אותי שאני מפרסמת את זה, מה שהוא מפרסם בפייסבוק, באופן פתוח עם כאילו...
בזהות האמיתית שלו.
אמיתי.
ועוד מאיים עלייך שהוא יתבע אותך על זה שאמרת מה שאמרת, מה שפרסמת את הדברים שלו.
כן, כן, אני נתתי, כנראה שציטטתי אותו באיזשהו רעיון ברדיו, ואז קיבלתי משם גל של, התקשרו עליי יום ולילה ומכל מיני טלפונים.
הגשת תלונה במשטרה, ומה אמרו לך, נטליה?
לא, אני לא הגשתי שום דבר, כי אין לי זמן לזה. כאילו, סתמתי את המספרים האלה, שמרתי אותם, וזהו זה.
אני יכולת להגיש תלונה על הטרדות בטלפון, גם עבירה על החוק.
בסדר, כאילו, אין לי זמן לזה. אני סבתא לחמישה נכדים, אני גם עובדת.
ההצבעה במדינת ישראל בבחירות, כאן זה לא רוסיה, ההצבעה כאן היא חשאית. אף אחד לא אומר למי הוא מצביע, הוא לא חייב לומר למי הוא מצביע. אני יכול לשאול אותך בדרך השלילה, לליברמן את בוודאי לא מצביע, אם אני מבין נכון את...
לא, אני, תראה, אני אספר לך אמת. אני רצתי אחרי פעילי ליכוד, ואחרי פעילי מפלגות אחרות, מכיוון שאני פשוט... זה הפליא אותי שכולם שותקים, גם דוברי רוסית, שהם יודעים מה קורה, כן? אז באופן פשוט, כמחאה לזה, אני הצבעתי בגימל.
בבחירות האחרונות?
כן.
ובבחירות הקרובות?
אני עוד אחשוב.
עכשיו, כשאת אומרת, את הצבעת גימל ואת לא אישה דתייה בכלל,
בכלל,
ואת כן, מכירה לא מעט אנשים מהעולים מרוסיה, את לא
היחידה.
וזהו, את לא היחידה, נכון?
לא יחידה, כן.
וזה מה? בגלל המתקפות החריפות האלה של ישראל ביתנו?
כן, כן, פשוט לחזק יהודים בארץ. אין למי להגן על יהודים בארץ. אנחנו את אותו בקצב של עלייה כזאת, עם חוסר זיקה ישראלית, כן, נהיה פה מיעוט. שרוקדים על... כן, רודפים. אנשים אנטישמים, הם אנטישמים, הם גם בורים, הם לא יודעים על היהדות כלום, הם כותבים דברים כאלו עם יהדות.
אולי מי שכותב את הדברים האלה, הם פשוט לא יהודים, ואז זה גם לימוד זכות על זה שיהודים לא יכולים לכתוב, יהודי לא מסוגל לכתוב כפי שהם כותבים על יהודים, לא יכול להיות.
זה אתה לא מאמין, אבל אני מכירה אנשים שרצו אותנו, שרצינו לעלות ארצה, וכתבו לי כגב אלינו, כן, זה אותם האנשים, זה גם יהודים.
את מכירה אנטישמים שעלו מרוסיה לכאן, תחת מסווה חוק השבות?
כן, הם יהודים אנטישמים, אותו אנטישמים, גם יש דבר כזה. אני קראתי באינטרנט שיהודי אחד כותב על יהדות, שאני פשוט... אני גיליתי שיש כת כזה, זאת אומרת יהדות, רק בארץ.
שם לא ידעתם כלום. טוב, הקומוניזם השכיח מכולם במשך 70 שנה.
לא, אבל הוא לא, לא מזמן עלה. ואז הוא כותב דברים שאנטישמים מקנים בו.
טוב, עוד נחיב בזה עד הבחירות, זה מזעזע הדברים האלה. נטליה רוטנברג, שעורכת את אתר סכנה מביתנו, אני מודה לך מאוד.
כן, אתם יכולים לכתוב בגוגל, סכנה מביתנו.
כן, כן, רק שתבינו, זה רק כדי שהמאזינים שלהם יבינו במה מדובר, לא כולם מכירים את הציטוטים, מחרידים.
אנחנו פשוט משרתים את העם שלנו.
בהחלט.
אנחנו החלטנו לתרגם שאנחנו משרתים את העם.
כל הכבוד, תמשיכו בפעילות הזו לחשוף את האמת הזו של האוטו-אנטישמים האלה. חתמנו את מהדורה המרכזית להיום, תודה לאסתי פלצ'ימי ברוורמן ושלמה פולק. מיד אחרינו, אחרי החדשות, אולפן הוידאו של כל חי, המרוץ לבחירות עם איתי גדסי וישי לפידות, כנסו לאתר כל חי, תצפו בשידור חי, מיד סגן שר החינוך מיהדות התורה, הרב מאיר פורוש בראיון כאן באולפן. אני בצלאל כאן, לכולכם ערב טוב, ישתמע מחר בדקה לשמונה בבוקר. ערב טוב.
כל חי תמיד איתי, כל...